טוב, ערב טוב ומבורך. שבוע שעבר קראנו לשיעור הקדמה לבצח עדש ובאחר. התחלנו לראות שבעצם יציאת מצרים מחולקת לשלושה חלקים. נכון? פתחנו בזה. לא נחזור אל הדברים, נחזור אליהם תוך כדי העיון במכות. כי הדברים עומדים גם בפני עצמם, אבל הם יקבלו משמעות גדולה מאוד כאשר יתחברו הדברים של השבוע לשבוע שעבר, וננסה לראות את המכלול כולו. נתחיל בניתוח של 10 המכות ביחד, בנחת, 10 המכות. אני רק אזכיר לפני כן אמירה אחת שדיברנו עליה בשבוע שעבר כמה וכמה פעמים. ללמוד את סיפור יציאת מצרים כדי להבין שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותנו ממצרים, זה יפה מאוד, אבל זה לא להיכנס לזה בכלל. כי אם המגמה היא להוציא ממצרים, אפשר להביא מטוס ולקחת את כולם. אבל אם ישנם שלבים בסיפור של יציאת מצרים, אלה הם שלבים שבאים ללמד אותי את סיפור יציאת מצרים שלי כאן והיום ועכשיו. ואת סיפור יציאת מצרים האישי של כל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים ללמוד על הרקע של סיפור יציאת מצרים. איך כתוב באגדה? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. בהערה מאוד מעניינת, בסידור עולת ראייה של הרב קוק, שערך בנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, הוא מאיר שם הערה קטנה, הערה ממנהג, איך נהגו בבית בליל הסדר. אין מקור מעניין, הוא מספר. והוא כותב שם על הפסוק עבדים היינו, האמור זל היה אומר, אבי אדוני מורי ורבי זל, בליל הסדר, כשהגיעו לעבדים היינו, שאל בעצם שאלה פשוטה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, את אבותינו, נכון? הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו. פרעו מזמן היה מת כבר 70 פעם. ההיסטוריה נמשכה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. הוא מביא האמור זל היה אומר, שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הכל היה כפול. העולם היה עומד. האדם לא היה יודע בכלל שאפשר לתת ממצרים. כל מה שהתרחש ביציאת מצרים זה את הידיעה שאפשר לצאת ממצרים. משם מקור הכוח לכל מה שהתרחש עליו. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מעין מה יפה ירושתנו, מה קיבלנו שם? קיבלנו את הכוח לצאת מהמצרים שלנו. כל יום, כל שעה, כפרט, כחברה, במציאות של גלות פיזית, במציאות של גלות נפשית. זה סיפור מצרים ויציאת מצרים. על הרקע הזה אני רוצה להתחיל ללמוד את 10 המכות, אבל קודם כל בפשוטם. ומה שאנחנו מנסים לעשות ביחד וננסה הלאה בהמשך השיעורים בשבתות הבאות, זה לראות עד כמה זה בכלל לא פשט ודרש. זה דבר אחד שבכלל אי אפשר להפריד בין חלק לחלק. הפסוקים שמופיעים במקור הראשון הם הפסוקים שאותם ניתחנו בפעם הקודמת. אני משאיר אותם, אני רק ארמוז, אזכיר אותם. במקור א' מופיעות שאלותיו של משה כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו בסנה להוציא את בני ישראל ממצרים, וזה לעומת זה טהור מול טמא. עומדות במקור ב' שאלותיו של פרעו כשמשה ואהרון באים אליו ואומרים לו שהקדוש ברוך הוא ציווה להוציא את בני ישראל ממצרים. וכשנשוב אל השאלות האלה בסוף הדברים נראה שאלה אותן שאלות משני הכיוונים. משה רבינו שואל את השאלות במושגים שאנחנו מתרגלים אליהם לפעמים מצידה של הנפש האלוקית, ופרעה שואל את השאלות מצידה של הנפש הבאמית. אבל אלה אותן שאלות. המגמה ביציאת מצרים היא לא רק להוציא את בני ישראל ממצרים ושהם ידעו שאני השם, אלא גם וידעו מצרים כי אני השם. בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. הפרשה שלנו השבוע למען א' שיתי אותותי אלה בקרבו, כלומר הוא היעד, ובעת ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, כלומר אתם היעד. והעולם כולו צריך ללמוד לצאת ממצרים. בסדר? גם בני ישראל צריכים ללמוד להוציא את בני ישראל ממצרים. את הבירורים שעושה משה מפה ופרעה מפה, הבירורים האלה מתבררים בעשר המכות, ורבי יהודה הגדיר את הבירורים האלה בסימנים דצח עדש באחב. השאלה מה הוא רצה בסימנים? מה מועילים הסימנים האלה באמת רק לזיכרון, לזכור את עשר המכות, זה כל כך מסובך, כל ילד בגן זוכר אותם. הסכימו כל המפרשים והמעמיקים במשך כל הדיונים הזה בדורות רבים שרב יהודה מבקש שנלמד את יציאת מצרים דרך הסימנים שהוא קבע. הוא חילק את המכות לפי תבניות. ואני רוצה להיצמד בפשט של השיעור עכשיו, במבנה הראשוני, לפירושו של הרב הירש, זכר צדיק לברכה, בפרשת וערה. זה נמשך אצלנו בפרשה הבאה בפרשת בו. וכשנעמיק במבנה של עשרת המכות, של עשר המכות, נראה עד כמה הבסיס הזה, הפירוש הזה שהרב הירש נותן לקריאה של עשר המכות, מתעצם, מתעצם, מתעצם כשמגיעים ליציאת מצרים הרוחני. אז אל הכל נגיע לאט לאט. נתחיל את הכל במקור שתיים. מקור שתיים עוד לא עוסק בכלל בעשר המכות, כולנו זוכרים אותו מהאגדה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ולהיכנס פנימה, רק אנחנו מבקשים להיזכר בדבר אחד. סיפור הירידה למצרים לא מתחיל ביוסף. לא ביוסף והאחים מתחיל הסיפור של הירידה למצרים. את גזירת גר יהיה זרעך בארץ לא להם, נכון? ועבדום ועינו אותם, מקבל כבר אברהם אבינו עוד לפני הולדת יצחק, נכון? מיד אחרי הבשורה לא יירשך זה, דמשק אליעזר, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך, מיד אחרי הבשורה הזאת מקבל אברהם אבינו את הידיעה על ברית בין הבתרים, ובידיעה הזאת יש שלושה חלקים של שיעבוד. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. נכון? אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל העם הזה יצטרך לעבור גירות, עבדות ועינוי. עוד רגע נשאל בהקשר למה זה נאמר לאברהם. למה בעצם זה קורה? אם זה קורה בעקבות מכירת יוסף, זה עונש. אבל למה זה קורה? מה קרה? עוד רגע. ואז נזכר רגע במוזיקה של ההגדה, אחרי שאנחנו אומרים את ברוך שומר הבטחתו לישראל, זוכרים? אז מכסים את המצות, מגניעים את הקוס, יש שנוהגים אז לעמוד, ושרים, וכל פעם יש ניגונים מיוחדים יותר לניגון הזה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. נכון? או במקור, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. צא ולמד, בהגדה של פסח לא תמיד שמים לב לראות את הכישורים בין הדברים. אבל פה אני שואל שאלה. והיא שעמדה, מי היא שעמדה? והיא שעמדה. לפני שלא מקשרים את הכל, אמרו על זה את כל הבורטים שיש בעולם. אבל קודם כל מה הפשט? והיא שעמדה. הפשט הוא ההבטחה. חזרה למקור 2. ברוך שומר, נו, הבטחתו לישראל. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה ההבטחה? מה פירוש? היא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד מלבד עמד עלינו לחלותינו. טוב. ואיך לומדים את זה? צא ולמד. נכון שצא ולמד בא להסביר את והיא שעמדה? מה הקשר? לא הבאתי כאן את סוף הצא ולמד. אבל אני אגיד לכם מה כתוב הצא ולמד. איפה הוא שמר לנו לעובד אבי, זוכרים? בירד מצרים ה... מה כתוב פה? והיא שעמדה. מה? הנציב מבולוז'ין אומר, אני אומר את דבריו בעל פה, אומר דבר מחריד. לא יאמן, הוא אומר את זה גם בפירוש בהגדה של פסח, בעוד מקומות בהגדה הוא מפתח את זה. הנציב אומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, קשה מאוד לשמוע את זה, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אומר הנציב, לא כל דור ודור עמדו עלינו לחלותינו. מה זה ה... קוראים לזה יודופוביה, נכון? למה להגיד שכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו? דורות שיש מצב שעומדים עלינו של דבר. והנציב, אם היינו מבינים על מה מדובר כשיורדים למצרים ויוצאים ממצרים, היינו יודעים שכן כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. עומדים עלינו לחלותינו זה על ידי זה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיטמע בעולם. ואנחנו נטמעים שם והופכים להיות תושבים. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור, אבל לאט לאט הופכים להיות חלק. לאט לאט שוכחים מי אנחנו. ואם יש משהו שמחלה אותנו, זה זה. ודאי שיש גם כליות פיזיות מחרידות. אבל אם מסתכלים סטטיסטית, מה מחלה את העם שלנו בעולם, בטבל? יותר מהכל זו ההתבוללות הזאת. ובעצם הגיונים זה הרי כל הזמן צובר תאותה, אז איך זה נפסק? מה קורה שאנחנו נשארים? תשמעו טוב את הנציג, זה לא יאמין. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. לא עם אחד, לא פרעו במצרים, כל עם מצא את השיטה שלו לבולל אותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, איך? קשה להגיד. על ידי מה שהוא הבטיח לאברהם בברית בין הבתרים. מה הוא הבטיח? שכשנשכח מי אנחנו, יזכירו לנו. וכך הקדוש ברוך הוא לא עלינו מצילנו מידם. אתם שומעים את המציב? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. תסתכלו אתם בסטטיסטיקה של איזה מדינה שאתם רוצים להתבוללות בעולם פתוח. ומה מציל אותנו? שכשאנחנו צועקים שאנחנו תושבים, מישהו מזכיר לנו שאנחנו גירים. ואנחנו זרים. ואז אנחנו עוברים גירות, ולא עלינו עבדות, ולא עלינו לפעמים גם עינוי. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וזה מה שמופיע, צא ולמד. דברים מחרידים. כך אומר הנציב מוולוז'ין בתירושו להגדה של פסח. אבל אנחנו רוצים לנתח את הצורך בשלבים האלה של גירות, עבדות ועינוי. כדי להבין את המושגים גירות, עבדות ועינוי, ולהבין אותם בתוך המכות, נקדים לרגע הקדמה כללית. אני חושב שהדור שלנו, הדור שאחרי, אולי הדור המיוחד בהיסטוריה שיכול לשבת מן הסתם אפילו כאן עכשיו ביחד, מי שחווה את הדברים על עצמו בגוף ראשון, ומי ששומעים את הדברים, ומי שצריכים להעביר את הדברים לבניהם ולנכדיהם, הדור שלנו יודע איך נבנה שנאה. גר פירושו זר. מה הדבר הראשון שעושה פרעו? קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. המלך החדש הזה שלא ידע את יוסף, יש לו אג'נדה מסוימת, ומן הסתם בהתחלה הוא בכלל לא מקובל. כי במשך 120 שנה, האימפריה הזאת מרגישה שהיא חייבת את כל חייה ליוסף. אתם זוכרים כמה זמן מלך יוסף במצרים? 80 שנה, מגיל 30 עד 110. עכשיו, לא ברגע, יודעים איך נראית מדינאות. לא ברגע נגמר מהלך שאתה מייצר 80 שנות שלטון. 80 שנות שלטון. איך מלך שלא יודע את יוסף יכול לאט לאט פתאום להפך עולם שלם? אז כאן מלך חדש, יכול להיות שהייתה שם הפיכה, אוקיי, זה מסביר חלקים. אבל איך מגיעים לפתח בעולם שנאה תהומית שמגדירה בצורה הכי ברורה, הכי אנטישמית שיכולה להיות? יש כאן עם רע ועצום וצריך להרוג כל תינוק על האובניים. איך מביאים את העולם הזה? שלב א', וביפימו עליו שרי ניסים. הפירוש של שרי ניסים הוא להפוך אותנו לזרים. עכשיו, מה הפירוש להפוך לזרים? זה לא מסובך. את המצרי מקורי או לא? אתה גרמני מקורי, אתה מצרי מקורי. עכשיו, אם אתה זר, אני לא עושה לך שום דבר רע. כל מה שאני עושה לך, אם אתה זר, זה שולל ממך זכויות של אזרח. אני לא עושה לך שום דבר. אתה מחור טוב. אבל לאט לאט, אגב, שגם אף אחד לא יגיד לי שזה שנאת יהודים, זה לכל הזרים. מכירים את השיטה? זה בכלל לא קשור ליהודים, זה סתם המצאה. פרנויה של יהודים. יהודים תמיד סבלו מיודופוביה, זה פרנויה כזאת. כל הזרים, כי היבשת כבר לא יכולה לשאת את זה שהזרים משתלטים עליה. מכירים? אז מה עושים? בני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. אתם יודעים מה? אני בתור אום הייתי מצדיק את זה. שישה בקרס אחת. ותמלא הארץ אותה. הסיפור הזה של קהילה יהודית קטנה בגושן עם 70 נפש שהפך להיות למיליון וחצי, כבר הפך להיות לכל מצרים. 80 שנות יוסף, אני משאר לעצמי שאין משרה ליהודית בהם. מן הסתם, היהודים החכמים האלה ידעו כמה משרדי ממשלה לא לקחת ולהיות מאחורה. די. מה עושים? בהתחלה הופכים אותנו לגיירים. אחרי שאתה הופך לגר ונשללים ממך זכויות עזרה, בתוך תקופת הגירות אנשים מרגישים קצת לא טוב, אבל לאט לאט, לא נורא. כותבים מכתבים לארץ, לאמריקה, תגזימו, מנפחים. זה לא ממש. אחרי שאנחנו גיירים, אומרים לו שלב הבא. אם אתה גר ואין לך זכויות עזרה, עד כך גם אפשר אולי להלביש אותך בצורה מסוימת. צבע טהור, צבע אחר. אחר כך גם אפשר אולי להפיק ממך תועלת. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אנחנו אומרים חז"ל בהתחלה בפרח. ועכשיו העבודה הופכת ונהיית יותר ויותר קשה. וימררו את חייהם בעבודה קשה. בחומר ובלבנים. רק לאט עברנו מגירות לעבדות. הופכים את העבודה לערך. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבך. תכבד העבודה על האנשים. העבודה משחררת. העבודה, ערך העבודה. וכך לוקחים את מושג העבודה, ולאט לאט בעצם נולד כבר דור יהודי שיודע שאם הוא רוצה לחיות, הוא צריך להבין שהוא עובד / עבד. לא זר, אלא עבד של אדון. ואז כשנוצרת מציאות שבה כולם עבדים, ומי שנולד מבין שבעולם העולם מחולק לאדונים ועבדים. אפשר להגיע לשלב השלישי. השלב השלישי הוא לא הגיוני. הוא לא הגיוני, אבל יש כאן מכניזם שהדור שלנו מכיר אותו, אנחנו ננסה לנתח אותו בהמשך. השלב השלישי מגיעים לעינון. ויענון. ויצעקו בני ישראל, עוניינו, לא רק עמלינו, לא רק לחסינו, עינוי ממש. עכשיו, השלב הזה הוא לא הגיוני. כי הרי אם אתה רוצה להפיק ממני תועלת, למה אתה מענה אותי? אי ההיגיון של השלב הזה, אגב, מבטיח למרצח השפל דרך מצוינת לפעול. אני רוצה להסביר מה אני אומר. בסיפור קצרצר אחד. כולם נמצאים בדוגמה שלוקחת אותנו לגמרי, ולכן יהיה קשה לעבור אל החיים שלי, אבל אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה. אני רוצה דוגמה אחת. יש סיפור מדהים, שלא עוזב אותי אף פעם. סיפור שיצא כספר, ואחרי זה גם יצא כסרט. כתב אותו ניצול שואה בשם מרטין גריי, בשם כל בני ביתי, למי שמכירים. בספר שלו בשם כל בני ביתי, סיפור מופלא, הוא ניצול טרבלינקה, שאחרי המלחמה עוד עובר עולמות שלמים של איסורים בעצמו וכו' וכו', לא ניכנס. ובספר הוא מספר, הוא עובד זונדר קומנדו בטרבלינקה. תש"ג, 42. והוא נמצא בית ג' והוא מצליח, ונדיר היה בצורה שקשה לתאר, הוא מצליח לברוח מטרבלינקה. הוא מתחיל לרוץ בשדות, ביערות, הוא מתחיל לברוח, והוא מגיע, אי אפשר אפילו להבין איך, זה מרחק. אבל מרחק לא גדול. אני עברתי אותו בעצמי בנסיעה. הוא מגיע לפעתי העיר זמברוב. בטרבלינקה זה בית החרושת המהיר ביותר בלשונם של הרשעים האלה למעט. היו גדולים יותר, אבל הוא המהיר ביותר. היעיל, זה מילה טובה בגלל. היעיל ביותר, בלי בזבוזי זמן. שם מגיעים, וזהו. הכניסה לטרבלינקה היה שער. על השער היה כתוב, אתם יודעים מה? לא, זה באושוויץ. על השער היה כתוב, זה השער לשם. צדיקים יבואו. הייתה פרוכת שהם לקחו מאחד מבתי הכנסת. המרחק מהרמפה ועד לסוף החיים, זה היה בעצם היעילות. זה לפעמים היה חצי דקה, דקה. השאלה הייתה הזמן. ואז בקצב של מכונה מיידי צריך מיד לעבור משם לשריפת הגופות, ושם נמצא מרטין גריי כעובד כפייה בזונדר קומנדו. כמובן כל מי שעובד לפנים יהודי. אין אף אחד שיגיד כלום בחוץ, כי כל מי שעובר את השער לא יוצא, זה לא עבודה. אין סלקציה. אין, זה סוג, זה בדיקה חדשה. והוא מצליח לברוח מטרבלינקה. והוא מגיע לפעתי זמברוב, והוא רואה יהודים מסתובבים שם בעבודות כפייה. אבל הם מסתובבים רגועים. צי צהוב ועובדים. יהודים. עם זקן, בלי זקן, מתאר אותם. והוא מגיע, לא נושם, בקושי נושם ונושף ככה. מגיע בריצה מטורפת, חצי שלד. וכשהוא מגיע לשם הוא בא לספר להם שהוא בא מטרבלינקה. הוא אומר שם שהמפגש שלו עם האנשים היהודים, האחים שלו בזמברוב, היה יותר קשה מכל התקופה בטרבלינקה ובאושוויץ. והוא מגיע לשם ובאמפתיה אדירה ובחסד ורחמנות יהודית נפלאה. הם לוקחים אותו לטיפול אצל פסיכולוג. תראו מה שעושה גלות ליהודים, רחמונס. הרי אתה מטורף, אתה הזוי. לא יכול להיות שגרמניה תעשה שטות כזו. אני מדבר איתכם על מרחק קילומטרים, לא רבים. כשטרבלינקה פועלת, בטרבלינקה בתוך השנה הזאת מתים כמיליון יהודים. אני אראה אתכם על מרחק קצר. העבדות מביאה לעינוי, והעינוי הוא כאילו הדבר שהוא לא הגיוני לי, אבל הוא מעצים אותי. כי אם בגהירות אני הופך להיות לאדון, בעבדות אני הופך לאחד שגם אומר שאתה לא קיים. בעינוי, רק בעינוי אני מביא את הנפש הבהמית לפי שפלותה. זה ישמע מוזר. כדי להשפיל ולהיות אני, כי הרי אין אני חוץ מלהשפיל אותך, אני מוכן לוותר גם על מה שאני יכול להרוויח. אני צריך לראות דם. אני צריך לראות סבל. זה לא מובן, ומי שזה עדיין לא מובן לו, סימן שעדיין נותר בנו משהו שפוי. אבל לשם יכולה להגיע הנפש הבהמית. לשם היא הגיעה אצל האנשים האינטליגנטיים ביותר בעולם. עם מוזיקה קלאסית ועם ספרות מדהימה. גירות, עבדות, עינות. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינות. זה לעומת זה עשה האלוקים. אני רוצה רגע להפך את המטוטלת שנייה אחת לכיוון ההפוך. זה צריך ללכת, זה קשה לנו לעשות את זה, ולעשות את המהפכה עכשיו. אנחנו מדברים על אותם מושגים להבדיל אלף אלפי הבדלות. אין סוף הבדלות. כשאנחנו מדברים על עבדות השם. אני צריך לעבור שלושה שלבים כדי להיות באמת עבד השם. השלב הראשון הוא לדעת שאני פה גר. איננו תושבים שווי זכויות. אני זמני. זה שלב מדהים. אני זמני. המושג אני זמני בעולם שבו אנחנו נמצאים נשמע נורא מפחיד. כך למשל המושג של חז"ל הידוע שוב יום אחד לפני מיתתך. חז"ל אומרים על המשפט שוב יום אחד לפני מיתתך וכי יודע אדם מתי ימות. אז אומרים חז"ל נכון, אז זה יהיה כל חייך בתשובה. כשאנחנו אומרים את המשפט הזה תמיד מצויר לנו מיד ציור עצוב. נכון? שוב יום אחד לפני מיתתך זה מוזיקה של רשת א' זה לא שמח, נכון? זה עצוב רגע. יש לרב נחמן ביטוי נפלא. אז רב נחמן לא היה רשת א'. יש לו ביטוי נפלא, היה לו רשת א' שלו. יש לו ביטוי מדהים. הוא אומר, אתם יודעים מה זה שוב יום אחד לפני מיתתך? אני אסביר לך. מגיע האדם, צבא רצון, צבא נחת, צבא ימים. הוא בין 120 פחות 60 דקות. בשיא הערנות הוא חוזר עכשיו מריצה אתלטית קלה. יושב על מיטתו ומגיע אליו אחד מחימישיו או שישישיו ואומר לו, או רופאיו, עוד 60 דקות. מסתיים הפרוזדור וכבודו עובר לו תרחים. אלה 60 דקות אחרונות. ואנחנו נעשה כל מה שצריך, כולם פה, נעשה כל מה שצריך כדי להנעים לך את 60 הדקות האלה כ-60 דקות אחרונות. מה אתה רוצה? נו, יש לו 60 דקות. מה אתם אומרים שהוא יבחר? שתי אפשרויות. אחת, הוא, 60 דקות לא כדאי לבזבז מה. תביאו לי את הדוח המאה האחרון. איך קוראים לזה שעקף אותי מימין אתמול בערב? אני רוצה לראות את הארמון. שורות אחת. שורות שנייה. כל הנינים בחוץ. גם החימשים הגיעו. יש אולי תלמידים שיכולים להיכנס? אני יכול להעביר את מה שאני רוצה? שתי אפשרויות. איזו אפשרות הוא יבחר? בשנייה, נכון? למה? כי הוא יודע שיש לו רק 60 דקות. אז לא הבנתי. גם לי היה היום שתי אפשרויות, אז למה בחרתי בראשונה? כי חשבתי שיש לי 60 דקות אחר כך, אז אמרתי, אז בשביל מה לבזבז את ה-60 דקות הראשונות, אז אם אפשר ב-60 דקות הראשונות לכעוס. לגמור חשבונות עם ההוא מהרמזור. להתעצבן פעם אחרונה על ה... לא, באמת. אין הזדמנות אחר כך. יהיה לי אחרי זה, את ה-60 דקות אחר כך. אומר רב נחמן, שוב יום אחד לפני מיתתך, אתה מבין איזה תענוג יהיה אם זה ה-60 דקות האחרונות עד 120? אתה מבין מה זה? זה
צהוב 60 דקות. גר! זמני! עוד שנייה. עכשיו הבא אצל מי שהנפש האלוקית שלו פועלת זה ועבדו. אם אני גר, אני רוצה להיות עבד. עבד, עבד לגמרי. עבד לגמרי לגמרי. אנו עבדיך. זה מאוד קשה. אחד האדמו"רים שואל, יש פסוק נפלא בהלל. כולם זוכרים אותו, גם שרים אותו. ענה השם כי אני עבדך, אני עבדך, בין עמתך פיתחת לבוסרי. שואל אחד האדמו"רים, אני לא זוכר מי. ענה השם כי אני עבדך, נו, מצוין. אני עבדך בין עמתך. מה החשיבות? פיתחת למוסרי, חשוב הייחוד. אני עבדך, ברוך השם. הייתי תשובה מדהימה. ענה השם, וענה בהי, ועלה. איפה אתה? כי אני עבדך. אני רוצה להיות עבד שלך. אני עבדך. עכשיו כשאני אומר, אני עבדך, אני בא ואומר, אני עבדך, אבל אני לא סתם עבדך, אני עבדך בין עמתך. ואם תארו לכם אדם, בן חורין, שלא עלינו, פשט את הרגל, נפל, הגיע לדברים מחרידים, נמכר לעבד. בא אליו יום אחד המלך, האדון שלו, ואומר לו, ממחר, אתה לא מגיע ב-8 בבוקר לעבודה, אתה מגיע אליי ב-4:30, נכנס אליי לחדר הפנימי שלי, פה לחדר השינה, ומביא לי את הנעליים מצוחצחות. שבר נורא, הוא עושה את זה, אבל בלילה הוא כל הזמן נזכר ברגעים היפים, נכון? ברגעי החירות. אבל תארו לכם עבד, שהוא עבד, מה שנקרא עבד בן עבד. אמא שלו כבר הייתה פה עמה. אמא שלו עבדה במתפרה, במתפרה בחוץ. היא הייתה רואה את המלך אחת לשנה. לפני שהייתה רואה את המלך היו מתרגשים, היו עושים בלונים וזה. היא תמיד החלה לילד שלה, היא גם הייתה בת עבד, היא כבר עבד בדור מאלף. החלום שלה היה תמיד שאולי היא תתקרב קצת יותר, אולי המתפרה, יש מתפרה יותר קרובה. לא, ממש. שם רואים את המלך פעם בחצי שנה. יש לה בן מוכשר מאוד. יום אחד קורא המלך לבן ואומר לו, תשמע, מכל העבדים בחרתי בך. אתה נכנס אליי לחדר הפנימי שלי. ב-4:30 בבוקר, כשרק אני נמצא לבד. ומצחצח את הנעליים האישיות שלי. ומביא לי. איך הוא מגיב? זה אותם נעליים. זה אותו מלך. אתם יודעים למה קשה לנו להיות עבדים לפעמים? אני כל הזמן מתגעגע לאתמול בערב. אבל אם הייתי יכול להיות עבדך ונמתך, הייתי מרגיש פיתחת למוסרי. עכשיו אני משוחרר. אני עבדך ונמתך, פיתחת למוסרי. עכשיו אין יותר מוסרות. כמו לנפש הבהמית, גם לנפש האלוקית יש גירות, עבדות. אתם יודעים מה זה עינוי? אנות. איך כתוב בתחילת הפרשה? עד מתי נענת לענות מפניי? יודעים מה זה עינוי? רוצה ריבונו של עולם שלא יהיה לי אלא רק אותך. רוצה להרגיש בענווה גמורה, באנות, בעניות גמורה. יודעים מה פשט תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו? תפילה ריבונו של עולם. במה האני מתעטף? אין לו במה להתעטף, כי היא כסותו לבדה. מה ילבש? אז במה התעטף אני? בך. אני מתעטף בך, ריבונו של עולם. תפילה לעמי כי יעטוף פירושו, תפילה של האדם. תן לי להיות עמי כלפיך. עמי ורוכב על חמור. תן לי להיות עמי שאתה עוטף אותו. ולפני השם לשפוך שיחו. אברהם שואל את הקודש ברוך הוא, במה ידע כי עיר השינה? איך ידע שהילדים שלי שהבטחת לי שיהיו לי עכשיו, שעליהם אמרת לי כה יהיה זרעך, איך ידע שירשנה, איך ידע שאמשיך, איך ידע שאירש, איך ידע שאמשיך תמיד? ואומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, את הגירות עבדות עינוי של הנפש האלוקית אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נתאמן לו עלינו הרבה מאוד פעמים דרך גירות עבדות עינוי הפוכה. כל כך אני רוצה להיות שווה זכויות לפרעו. אני מוכן לתת לו הכל לפרעו. אני מוכן למכור לו את כל האידיאולוגיות. רק שייתן לי קצת מהיאור. לכל דור, לכל רגע, לכל אדם יש את הפרעו שהוא מוכן למכור לו חלק מהנשמה. עד שהוא קולט שבעצם פרעו משעבד אותו והוא עדיין לא מוכן לצאת מזה, כי הוא מעדיף להיות משועבד. אתם זוכרים את בני ישראל במדבר? זכרנו את הדגה, את הקישואים, את האבטיחים. חינם, חינם. אתם מבינים מה זה חינם? כלום. רק עבדנו וקיבלנו תלוש. ובערב באנו ונתנו לנו מהסוף של הסיר ואמרו כך, והיה לנו אוכל. חינם. אף פעם לא השאירו אותנו רעבים. היו כאלה מוזרים שבאו מטרבלינקה וסיפרו, אבל הם היו הזויים. ותמיד אכלנו. זה לא היה הגיוני שלו. חינם. כמה התעוררו אחרי הגירות? ואז באה עבדות. ועבד עדיין מתגעגע לעבדות. ואז בא לו עלינו האם. ואחריכם יצאו ברכוש גדול. את הניתוח הזה רואה הרב הירש זכר צדיק לברכה כבסיס של עשר המכות. בואו נתחיל לראות את זה כי זה דבר מופלא. מקור ארבע הוא טבלה. נצח הדש באחר הם סדרה של שלוש שלוש שלוש, כשהראשון בכל סדרה הוא גאות, השני בכל סדרה הוא עבדות, והשלישי בכל סדרה הוא עינוי. זה הבסיס שקובע הרב הירש בפירוש המדהים שלו, אבל אנחנו על הבסיס הזה נראה עוד כמה נקודות ביחד. הנה הטבלה לפנים. דם, ארון וברד, דם, ארון וברד, מופיעים בטור הראשון, בטור האחד, דם, ארון וברד. אגב, אם ניקח רגע רק את הדצח ונראה שנייה את התבנית שלו, לשנייה אחת, בלי להתקדם בכלל, אז נראה את התבנית הבאה. המכה הראשונה בכל שלשה, קודם כל מבחינה תבניתי, במכה הראשונה מגיע הקדוש ברוך הוא אל משה, אומר לו ללכת להתרות בפרעה, והוא הולך לפגוש את פרעה מחוץ לארמון. זה נכון בדם, בערוב ובברד. אנחנו מיד נרד. במכה השנייה בכל שלושה, אומר הקדוש ברוך הוא להתרות בפרעה, הוא הולך להתרות בו, אבל הפעם הוא מתרה בו בבית. בפנים. בוא אל פרעה. המכה השלישית בכל שלושה, קינים, שכין, חושך. לא נפגשים, לא בחוץ, לא בפנים, ובעיקר אין שום התראה. הוא כבר ישמע על זה לבד. לא חייבים להודיע. בוא נראה את זה רגע בדם צפרדע הקינים. בא. אז אם נסתכל שנייה אחת בעמוד מהצד השני, נראה שנייה את הפסוקים, בלי להאריך. דם, מקור חמש, דם. כל מכה מופיעה פה עם השם שלה בכותב. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור. איפה אני פוגש אותו? בחוץ, לא בארמון. והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, כך מתחה ומתי עצב ממי מצרים על נערותם, על יאוריהם ועל רגמיהם. עוד רגע נראה את ההמשך. מי אגב מבצע את המכה הזו? אהרון. צפרדע, זאת מכה שנייה. צפרדע זאת מכה שנייה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואם נתה לשאליה, הנה אנוכי נוגף את כל יבולך בצפרדעים, ושרת היאור צפרדעים, והם ייכנסו בעמך, בתנוריך, במשארותיך. בסדר? ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך. שוב, יש התראה או אין התראה? יש התראה, אבל איפה צריך להגיב את זה משה לפרעה? בפנים, בו. בסדר? מכה שלישית, קינים. נו, מה כתוב בקינים? ויאמר, קינים. ויאמר השם אל משה, נו, אמור אל אהרון. ומה עם פרעה? הוא כבר ידע. ירגיש, או ירגיש, אמור אל אהרון, נטה ידך, נכון? יופי. עכשיו נחזור רגע למכות האלה בתוכן שלהם. מהי בעצם מכת הדם? מהי מכת הדם? זה פילאי פלאות שחושבים על המבנה עכשיו. מהי מכת הדם? למה מצרים מרגישה שהיא הבעל הבית של העולם? בזכות? היאור? מה נותן היאור למצרים? את ההבנה, הרי היאור נותן למצרים את ההבנה שהיא שולטת באקלים, היא שולטת במציאות. היא שולטת במים, מה צריך הכלי מצרים? מים. הברז, לשבת על הברז זה פרעה. מצוין? זה פרעה עצמו, מסתכל ביאור ומשתחווה לדמות עצמו וכל מה שדיברנו לפרעה. מה אני גורם לפרעה עכשיו? במכה של אדם. המכה של אדם באה ולוקחת מהם את מה? את השליטה. את האזרחות. פתאום היאור הוא דם. פתאום ביאור אתה לא רואה דמות עצמך. פתאום אתה מסתכל על היאור ורואה דם. אולי הדם הזה גם יזכיר לך הרבה דם שנשפך שם ביאור. אולי. אין סיכוי. אבל אולי הוא לפחות יוציא את הפרצוף שלך מהראי הזה שקוראים לו יאור. היאור הזה שהופך להיות דם הוא לא רק ביאור, בקוס שלך יש יאור דם. בצלחת יש יאור דם. למה אתה מתנשא עליי? כי אני מה? כי אני לא אזרח? גם אתה לא. פה יש בעל בית אחר. למען תדע כי להשם. זאת מגמת המכה הראשונה. מהי המכה השנייה? מהי המכה השנייה? צפרדע. אתם יודעים למה צפרדע נקרא צפרדע? לימה מניקת פרדע. מעניין מאוד. לא פשוט. הפרדע ניקת פרדע, מה זה צפר? פוקר. צפר. צפר. נכון? צפר דו. מה זה דעה? דעה. הפרדע היא חיה פחדני. אני לא יכול לצורתי. לא, כי מכך, אז בכלל אני אמרתי. מדהים, אחד ככה, אחד, שפעי. אבל הצפרדך היה פחדני, כולם מים. היא אגב, אם אדם היה במים, הצפרדך כבר מקפצת לכיוון היבשה. זה המקסימום גובה שהיא תופסת. מנפרת, כאילו היא איזה ג'ירפה, אבל היא מיד ככה חוזרת למטה. היא פחדנית עיני. גם יש לה ממה. צריך להיות צמחונית, אני חושב מה קורה עם קבץ אחד קטן. לכן, היא יודעת מתי לקפוץ ולעשות רעש, או הורש. היא עושה את זה מתי? בלילה. כשאני לא נמצא. היא יודעת שבבוקר אני קם. לכן היא צפר בה. היא יודעת מתי בוקר, ואז, ז'ופ, היא בורחת לתוך המים. כשהיא רואה שאני לא באזור, אופס, יוקר. זה טוב להסתובב בעולם כשיש חיה יותר פחדנית ממך. זה רק אחד טובה. יש פה מישהו שהוא פחדן ממני. זה יפה. אתם יודעים מה עם הקד פרדע? אתם הבוסים, אה? אז למה הצפרדע נכנסה אליך למיטה? חוצפה לו. בתנוריך, במשארותיך, דך, בעמך, בבתיך. בוא נראה מי צפרדע ומי פה בוס. הצפרדע מפחד. אתה אדום. זאת מכת הצפרדע. מכת הצפרדע באה לפגוע בשיטה של הנפש הבהמית, לשעבד, לשעבד, לשעבד כדי להרגיש אדון. אז אדם בא לעשות מה? תשובה לגהירות, לשלילת האזרחות שלי. הצפרדע בא לעשות מה? תשובה לעבדות. מה התועלת בכינים? כלום, שתתגלה. שתתענו, סתם שתתענו, שתבינו מה זה עידו. לצח, זה השלשה הראשונה שמסתובבת במים וביבשה. נו, קדימה, הדש, הרוב, מה זה הרוב? מה זה הרוב? זה ערבוב של חיות, נכון? ערבוב של חיות שבאות מאיפה? מהג'ונגל, נכון? האדם אוהב מאוד לראות חיות בג'ונגל, נכון? אם יש לו גם כסף, הוא נוסע לדרום אפריקה, לוקח ג'יפ, רואה את זה בספארי, נכון? מאוד יפה. אם הוא יכול לשבת בתוך הג'יפ, והחיות, מאוד יפה. הוא גם מרגיש מעורב בטבע. מאוד מעורב בטבע. יש לו משקפת של טבע. הוא מעורב בטבע, הוא גם תראה שם כבישים בטבע. הכל מעורב בטבע. אבל אוי ואבוי אם איזה דובי ייכנס לו לחדר. למה? כי זה כבר מספר. אתה אין לך דרכון פה להיכנס. אני כאן ראש העיר, והעיר שלנו נקייה, יש איכות סביבה. אתה בג'ונגל, ואני פה. אתם יודעים מה בא לעשות הערוב? הרוב בא להגיד, היי, אם אתה רוצה, אתה תלך לג'ונגל, ואני פה. למה אתה חושב שאני צריך להיות שם? כי יש לך תעודת אזרח כבוד? אתה פה גר. כמו שאני. הבא המכה בא לעשות, נו, הבא המכה בא לעשות. דבר. אחרי הרוב הדבר. במה מכה הדבר? נו, במה מכה הדבר? בבקר, בצום, בסוסים, בכלי העבודה, במחרשות, באצילות, ברכיבה על הסוס. ומבינים את המכה השנייה? זה מסודר מדהים. מה באה המכה השלישית לעשות? נו, שכין. פרק ב' בענייני גירות. לא הספיק הכינים? עכשיו עוברים לשכין. רק ששלוש המכות האלה לא נמצאות למטה שם במים וביבשה, אלא הן נמצאות בחיים שבאוויר, שעל האדמה, בחיות, נכון? הערוב, הדבר, השכין פורח הבעבור. את המכות האלה, מי שיסתכל אחר כך בפסוקים, יראה שמי שמבצע הוא השם. לא משה ולא אהרון. השם. ואז באות המכות של השלשה השלישית, הברד, הארבה והחושך. איפה הן נמצאות, הברד, הארבה והחושך? בשמיים. מה בא המכת ברד לעשות? זה פלט לאות. איפה אנחנו? באיזו ארץ אנחנו? איפה אנחנו? מצרים, נכון? במצרים יש יאור. אמת? במצרים אין גשם. במצרים נמצא פרעו, ולפרעו יש את המפתח של העולם. הוא יש לו מפתח ליאור, יש לו מפתח של הג'ונגל, והוא גם יש לו את מפתח השמיים. אתם מבינים איזו חוצפה זאת שפתאום יורד גשם במצרים? אגב, אתם מבינים מה תהיה המשמעות אם יורד גשם במצרים? מה תהיה המשמעות אם יורד גשם במצרים? נו, לא צריך את פרעה, כי מה כוחו של פרעה? היאור. ואם יורד גשם הוא מיותר לחלוטין. במצרים אין גשם, אין גשם במצרים. אני אומר לכם פסוק אחד בסוף פרשת וירא, שהזכרנו אותו בערב שבת. פסוק אחד מדהים. כתוב בסוף פרשת וירא, בסוף סיפור הברד, כתוב כך. משה פרעה, להבדיל, קורא מהר 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 למשה, ואומר, תתפללו, 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 נכון? שיפסיקו את הברד. כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי. ואז הוא אומר לו כך. הקולות יחדלון, זוכרים? והברד לא יהיה עוד. מצוין. יוצא משה ומתפלל, ואז כתוב בפסוק, ויחדלו הקולות והברד, והברד ומטר לא נתחת. שלושה סביב. ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתחת. בסדר? היגיון? הגיוני? נכון? כשיש גשם, ברד וקולות, מה הכי מפחיד? הקולות. אחרי זה הברד, בסוף המטר. יופי. ויער פרעה, תשמעו טוב, ויער פרעה, נו בעלי קריאה, כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתום. לא הבנתי. למה הוא מבולבל? הוא לא יודע לראות איך זה היה, מה קרה? מבלבל. איך מבלבל? זה פלט לא. פרעה אמר להם, לכו להתפלל שלא יהיו קולות, שלא יהיה ברד. זה מה שהופיע בעיתונות. המלך מזדהה עם העם. הוא דואג לקולות, זה מפחיד את הזקנים. הוא דואג שהילדים לא יסבלו מהברד. שבילם. אהבת אדם. אתם יודעים מה הגיד אותו? רק דבר אחד. שיש פה מטר. והיה פרעה כחדל המטר. זה מה שעניין. זה הברד. זה הקולות. מה אכפת לו שיש קולות? בארמון יש לו חדר עם איתום. יש קולות. הם עושים את זה עם פילטר, זה יוצא מוזיקה טוב. אבל יש מטר, זאת אומרת שכל מצרי יכול למלא בגיגית מים. מחר יעשו אמבטיות של מים. יכול להיות איזה כפר שיגיד לי שהוא לא צריך אותי. והר פרוקי חדה למטר, ויוצא. מבינים לאן מגיעה הנפש הבהמית כשהיא עובדת. נו, ואחרי הברד, מה המכה הבאה? מה המכה הבאה אחרי הברד? הערבה. הגענו לפרשת בו. על הערבה מטרה משה בפרעו כבר בבית. נו, איך הפרשה? בו אל פרעו. נכון? אגב, את הברד, את הערבה ואת החושך מארגן משה ותלי ידך על השמיים. ומה קורה בהרבה? מה קורה בהרבה? למה בעצם בכלל הגיע הרבה? כי החיטה והכוסמת לא נוקו. חשבתם פעם מה קרה עם החיטה והכוסמת לא נוקו? אז מה אם לא נוקו? בסוף סיפור הברד היה כתוב כי הפשטה והסעורה, זוכרים? והפשטה והתנוקתה, כי הפשטה אבי והסעורה גבעול, נכון? אבל החיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה, הן יוצאות מאוחר. כי כאן המדוכסידים שלפעמים לצאת מאוחר זה טוב. החיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. אל תכעסו עליי, באמת, אני בדרך כלל רחב אופקים. מעניינת אותי הבוטניקה של מצרים, אתם יודעים כמה. נימח שימה. מה זה אכפת לי כל הסיפור? אני באמצע מכת ברד, באים להגיד לי מה היה המצב של החיטה והכוסמת במצרים. מה עם המנגו? מה, למה זה פרימי את המנגו? רשעי עולם, מספרים לי על זה מה שלום החיטה, ומה הם עושה הוראה, מה המצב האקונומי, מה המצב הבוטני, אתם יודעים על מה. אתם לא מבינים לך את הסיפור. הפשטה והשעורה נוקו, נכון? כי היו גיבולים. וואי, 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 מה פרעה יעשה? איך הוא יופיע מחר בטלוויזיה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? הברד חיצה אותו. הוא מוציא מיד צוותים לבדוק את המצב. אומרים לו, תראה, החיטה והחוסמת פשוט עוד לא התחילו להציץ באדמה, הם לא נוקו. הוא שולח מיד את כל צוותי הצילום, אגב באופן אובייקטיבי, חופש הביטוי. הוא שולח את כל צוותי הצילום לצלם את סוד החיטה והחוסמת. פרשנינו לענייני פרשנינו מסביר שלמצרים יש תרגיל לשמירה על חיטה וחוסמת. ואז הוא יוצא לחדשות מדהימות, שאי אפשר תמיד לראות את הצד הריק של הכוס. מצרים התגברה על הברד והחיטה והכוסמת לא נוקו. חזק, אה? מצרים קיבלה את מכת הברד, ומצרים תגיב במועד ובדרך שהיא תראה. אבל החיטה והכוסמת לא נוקו! ואני פרעה. אני כבר אמרתי, אני, פרעה. אני. הנפש הבהמית. זה עובד אצל כולנו. זה לא מפעם פרעה, זה מפה, מהיום, בבוקר. אתם יודעים מה עושה הערבה? הערבה מחסל את הלחם, מחסל את העבודה, מחסל את החיטה, את הכוסם. כששומעים עבדי פרעה על הרבה, זאת הפעם הראשונה שהם קופצים ואומרים, די, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? בלחם, בחיטה, בכוסמת נוגעים. אז הברד היכה בגירות, הרבה בעבדות. וחושך למה? סתם! תסבול. לא התגרדת מספיק רשע. שתסבול, פשוט שתסבול. שתקום, תקום, למה אתה תקום? נפל, יופי שנפל, אתה תיפול אותו. סתם, ככה. שלבני ישראל יהיה אור במושבותם ולך יהיה חושך. כדי שיהיה חושך. זה הסיבה. כדי שתבין מה זה עינוי. ואז תשאל, אבל מה מרוויח הקדוש ברוך הוא מלעשות חושך? שאלת פעם את השאלה הזאת על פרעו? ושנייה שאלת פעם לשאול את השאלה הזאת על פרעו במכניזם של גירות עבדות עינית? עצרת פעם באמצע? אתם מבינים את שלושת השלבים? שלושת השלבים הם גם בשלושה שלבים של החיים. השיגעון הזה של האדם העליון, כך קורא לשיגעון הזה הרב הירש בפירוש הנפלא שלו, השיגעון הזה של האדם שחושב שהוא מנהל את העולם, מוביל אותו מהמים שמתחת לארץ ועד להבנה שמכירים השמיים הם הגבול. הוא שולט על הכל, על הכל הוא שולט. במושגים פנימיים, מה שקרה בעשר המכות הוא ההקעה את שלושת החלקים שלא מאפשרים לאדם להבין שהוא יכול להיות בן חורין. את החירות של האדם שהוא יכול לקבל אותה כאשר הוא הופך להיות חלק מהאינסוף. גר בעולמו של האין עוד מלבדו. עבד רק לו. אין אדוני. עניו רק בפניו. את ההבנה שבעצם אל מול הנפש האלוקית הזאת עומד הרצון להחליף את אלוהים בעולם. לחוש שגם אני קצת אדון. אני יכול להפוך לגר גם את בני ביתי. אני יכול לשלול זכויות גם אם אני לא פרעו מצרי גדול ומנופח. אני יכול להתייחס כאזרח וגר גם לחבר הכי קרוב שלי. אם אני שוכח שאנחנו רק חלק אחד מהאינסוף, אני לפעמים לא מבין איך אני מגיע לשעבוד, אבל אני יכול לשעבד כמו אני יכול להיות עבד. אני לפעמים אוהב להיות עבד כי זכרנו את הדגה, ולפעמים אני אפילו לא שם לב שאני בעצם משעבד. והמכניזם מוביל לבעינו. זה מבנה מופלא שכשחושבים על איך הוא בנוי, הוא בנוי על שלושה שלבים. בעולם הפנימי אנחנו מדברים תמיד על נפש, רוח ונשמה. הנפש היא עצם החיים, היא הדם, היא האפר, היא המים והיבשה. האדם יכול לשעבד את נפשו לאלוקיו, הרוח היא כל מה שמתרחש באוויר, היא כל מה שמתרחש במידות, היא כל מה שמתרחש באדם, במידותיו, בחייו, בתכונותיו, בהנהגותיו, וכל מה שמניע אותו. וזה הרוב בעבר השביל. ולמעלה נמצאים החלקים של המוח שבאדם. עליהם אומר הפסוק, נשמת שדי תבינם. זוהי הנשמה. למעלה למעלה מהכל, מעל כל המכות, נמצאת מכת בכורות, שהיא כבר קשורה באדם עצמו. לא ניכנס, אבל אם יש נפש, רוח, נשמה, מעל זה יש חיה. עצם החיות. והאדם עליו נאמר, ויהי האדם לנפש חיה. זאת כבר החיות עצמה. זה כבר האדם, זה כבר הבכורה, זו המכה האחרונה. זה כבר פוגע בנשמה פנימה, פנימה, פנימה. כל עשר המכות הן בעצם המשך ישיר. אתם זוכרים את האותות שעליהם דיברנו בשבוע שעבר? זה המשך רציף אחד של כל סיפור מצרים. מה הייתה השאלה הראשונה ששאל פרעה? במקור א', בהתחלה בהתחלה, בפסוק משמאל. מי השם אשר אשמע בקולו? מי השם אשר אשמע בקולו בירושו? אין השם. אני מנהל פה את העניינים. מי השם אשר אשמע בקולו? ואז באה השאלה השנייה. לשלח את ישראל? מה מגלים ישראל? אנחנו רוצים דבר אחד, שלח את עמי ומה? יעבדוני. לשלח את ישראל זה לגלות שאנחנו לא משועבדים לך. אתם יודעים מה יקרה במכת הארבה? אחרי מכת הארבה בפרשה שלנו השבת, השבת נגיע לשיא של הכל של עשר המכות. ואז יבוא פרעה אחרי מכת הארבה ויגיד די, לכו, לכו כבר כולם. לא רק לכו נהגברים כמו שהוא אמר לפני מכת הארבה, אחרי הארבה, קחו איתכם את הכל. רק דבר אחד תשאירו פה, צונכם ובקרכם. זוכרים? רק צונכם ובקרכם יוצא, זה הכל. לא הבנתי אף פעם את ההיגיון של פרעה, ולא הבנתי את ההיגיון של הסרבנות של משה. אבל את ההיגיון של פרעה שנייה לא הבנתי. באמת, אתה משחרר את כולם. אם אתה חושד בהם, אז האלוקים הזה שיכול לעשות מהיראור דם ולהכניס לך צפרדע על המיטה, לא יארגן להם שם צום לבקר? כבר אתה משחרר את עם ישראל ואומר להם, אבל תשאירו לי פה את העדים. אז תתפחו. זה מה שחסר, מה אני רואה? לא מבין את ההיגיון שלו. בפיקדון, אם יחזרו בשביל צורכם ובקרכם, אמרת, תשאירו פה את הטף. יהודי אפלו מהצד השני של העולם לקח את התינוק. אבל מה אמרת, תשאירו פה את הצון והבקר? יהודים יצאו לחירות, הם יחזרו בשביל הצון והבקר? ואם הם יחזרו, כלומר, אם הם יחתמו שהם יחזרו, אז ודאי שהם לא יחזרו. מה? מה אמרת? לא הבנתי, זה גם של פרעה. אבל מילי ההיגיון של פרעה, אתם מבינים את משה? בא הקדוש ברוך הוא, אומר לו לך את פרעה. אומר לו פרעה, אוקיי, קלטתי את מכת הארבה. תפסתי. גמרנו, לכו, תשאירו את הצאן והבקר. אתם יודעים מה היה צריך להגיד משה? קדימה, מהר, נו. לא חבל, מכת חורות? כלומר, בשביל מה הגיעה מכת חורות? כדי שמה? שניקח קצת מהמטלטלים. זה הוגן, זה לא יפה, זה פלא פלאות. אתם יודעים מה הסיפור פה? איך עונה לו משה? איך עונה לו משה בפרשה שלנו אחרי מכת הארבה, אחרי מכת העבדות? איך הוא עונה לו? פרסה לא תישאר. וחוץ מזה, on the house, גם אתה תיתן בידינו עולות וזבחים. אדוני, מה שאתה קורא צאן ובקר, אתה צריך בשביל מה? בשביל להמשיך לך כוח של עבודה. גם לנו צאן ובקר זה עבודה. אתה יודע איזו עבודה? עבודת השם. אתה הבנת את איזו עבודה אנחנו הולכים לעבוד? אתה יודע עם מה אנחנו הולכים לעבוד? עם אחרונת הפרסות שלך. אנחנו לא נשאיר פרסה אחת משועבדת לפרעה בעולם. הכל יעבוד את השם. גם אתה תיתן בידי מזבחים. ההבנה הזאת מבחינת פרעו היא הצעקה. מי השם אשר ישמע בקולו שמעתי? לשלח את ישראל? לשלח את ישראל? לכן המכה, השלשה השנייה של העדש, באה ותופסת את כל הנושא של הבהמות. הבהמות של מצרים, הסוסים של מצרים, הצון והמכה של מצרים, פתאום זזים וחוטפים דבר. ואיזה בהמות מסתובבים במצרים? החיות הרעות מהג'ונגל. ומה אומרים לו עם ישראל? אנחנו לוקחים את הבהמות איתנו. על הבהמות נשבור את הרעיון של יציאת מצרים. לא נצא בלי כבש אחד. הכל משועבד השם. מה הטענה האחרונה של פרעה? מה הטענה האחרונה? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. ולמה אומר בטענה האחרונה? אתם לא מבינים את המציאות, רבותיי. אתם מדברים איתי פילוסופיה. אתם לא מבינים איפה אתם חיים. אין ממצרים לא יוצאים, זה הטבע מצרים. מכירים את התחושה? הבנתי את כל הפילוסופיות שלך. אי אפשר לנצח את המציאות. זה כל העולם המערבי, זה כל העולם המזרחי, זה רוסיה, זה מצרים, זה כל התקשורת העולמית. אין, אתם לא מנצחים. אתם מבינים מה באות, מה באה השלושה השלישית לעשות? לא מנצחים את מצרים, אה? אז מה זה הברה? איך הרבה מכסה את עין הארץ? ואת כל מה שלא אכל יתר הפלטה הוא מחסל ולא נשאר כלום. ואיפה פרשנינו לענייני קוסמת מהסיפור הקודם? ואז העילוי של החושך. אלה שלוש השאלות. אבל משה רבינו שאל שלוש שאלות של מי שרוצה לעבוד בנפש האלוקי. ולמה משה רבינו שאל? זה לא יאמן. לא מי השם אשר ישמע בקולו. מה הוא שאל? מי אנוכי? מי אנוכי? כי כל עוד אנוכי מופיע, אני לא יכול ללכת לפרעה. איך יגיע אותו הקדוש ברוך הוא? אל תדאג. נו, ויאמר לו מה? כי אהיה עמך. אין אנוכי בקרבך. אין. אני אהיה עמך. אתה צינור שלי. אתם יודעים מה ששאלנו של רבנו, ריבונו של עולם, הגעתי למדרגה שאני כבר לא תופס נפח? שאני גל לגמרי? שאין לי כאן תעודת בעל בית? שאני גל אצלך? מי אנוכי? כי ילך לפה. יודעים מה הייתה השאלה השנייה שהוא שאל? וכי הוציא את בני ישראל? מה זה וכי הוציא את בני ישראל? איך רשי הסביר? נו, וכי הוציא את בני ישראל, איך הוא הסביר? וגם אם אני כבר ראוי, זוכרים? מה זכו ישראל? מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? נו, והוציאך את העם ישראל, המילה הכי חשובה, תעבדו! את האלוקים על ההר הזה. מה זכו ישראל? הם עבדים שלי. הם יודעים להיות משועבדים לי. הם יודעים להיות עבד השם לבדו חופשי. הם יגיעו להר סיני ויגידו נעשה ונשמע. הם יפעלו למעלה מטעם ודעת. עבדך בעמתך. מה הייתה השאלה השלישית שלו? ממצרים? וגם אם זכו לי וגם אם אני יודע שאני כבר רק צינור שלך ומצרים, ריבונו של עולם, מצרים. זוכרים מה היו האותות שהוא נתן לו? כאשר מי אנוכי? נחש. זוכרים? והנחש על נבו יכול להפוך לראש של מטה. כשהוא שאל, בני ישראל, הדור הזה יכול לעבוד את השם? הדור הזה עוד שלושה חודשים יבוא לעבוד במצרים, לעבוד בהר סיני? מנתן שערי תורה. הדור הזה, זוכרים מה הייתה האות השנייה? שרה. והשאלה האחרונה ממצרים הייתה האות השלישית, קח מהמים שביאור ותהפוך אותם לדם ביבשת. מצרים תתהפך. שלושה שלבים, ירי אזרחה ועבדום ואינו אותם. וצח הדש באחר. וצח מופיע בנפש, ולכן מבצע את המחות של בצח אהרון. הדש מופיע ברוח, במידות, ביכולת של האדם לנוע ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. ואת זה מגלה נשמת השם של האדם. למשה רבינו, זה שקיבל תורה מסיני, זה שמבוטל הכל, מביא את המכות העליונות. וכי אחר. וצח הדש באחר בנוי לפי המבנה שאמרנו עליה. מכה ראשונה שבאה לתאר גאירות, עדיין מכבדת מאוד את פרעו. איפה פרעו נמצא כשבאים לדבר איתו? בחוץ. אני לא חודר לרשות הפרט, אני לא שולט ברכושו. אני מטרה בו ואומר לו, עוד יהיה ניתוק חשמל. לא, מכת חושב זה היה בלי אדרה. אבל בלה, אני מטרה, אני תופס אותו רק בחוץ, גירות. המכה השנייה, מה יש בה? התראה, אבל איפה? פנים. אני שולט ברכושך, אבל אני עדיין מטריד. במכה השלישית, עינוי, אין התראה, לא בפנים, לא בחוץ, אין אותך. ובנפש האלוקית, אין אותך. ענד מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה המבנה. את המבנה הזה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים. פתחנו את הכל מאוחר ובזה לעמוד. פתחנו את הכל בברוך שומר הבטחתו והיא שעמדה. זוכרים את והיא שעמדה? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ואז כתוב צא ולמד. נכון? נו, שאלנו מה זה קשור צא ולמד. זה פלא פלאות, אני לא שמתי לב אף פעם עד שראיתי את זה היום. צא ולמד מה? נו, בוא נדפדף, מקור שש. צא ולמד מה? לא מה שכתוב בתוך ההגדה, רק הפסוקים. צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? נו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל. ומה עוסקים הפסוקים עכשיו? שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם. מה לומדים חז"ל? מלמד שלא ירד אבינו אלא לגור ולהשתקע הוא לא רצה וכו' וכו' וכו'. ויראו אותנו המצרים ועינוי, ויתנו עלינו עבודה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו, והפעם לפי סדר הפוך, ויראתנו עוניינו עינוי, עמלנו עבודה, לחצינו גירות. שהוא ילמד איך ביקשו על ידי גירות עבדות עינוי לחסל אותך, ואיך בעצם על ידי גירות עבדות עינוי של מצרים היא שעמדה על אבותינו ולנו. זה מה שיכול לרומם אותך להבין שאתה גר, שאתה עבד, שאתה תפילה לעני. אם רק תדע להפוך את זה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, והיא שעמדה, שאולמד.
ותברר את זה פה ביציאה ממצרים. ערב טוב וברוך. אני גונב חצי שנייה, שכחתי לגמרי. היום כ"ז בטבת, היורצייט של הרב הירש. נו, תגידו אתם, לא זכרתי בכלל. יהיו הדברים עילוי לנשמתו הטהורה.